פרשת וירא, הרב יצחק יצ גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. עם אלוקים בזירת האגרוף. לאורך השנים הרבות שבהם אני נוטל חלק בדיאלוגים בין דתיים, כאשר אני מספר כי ההיסטוריה היהודית רוויית פולמוסים בין אלוקים לאדם בחסות חוקי הברית, כמו למשל מעשה אברהם בפרשתנו, רבים הנוצרים המזדעזעים, ורואים בכך חוסר כבוד וזלזול בפער המעמדות שבין מלכות אלוקים הנפילית לאדם הקטן. ואומנם, קיימים ביהדות טקסטים המדגישים את אפסותו של האדם וחוסר המשמעות שלו לנוכח גדולתו של אלוקים. כמו למשל הפיוט ריבון האלוקים שנאמר בשחרית של יום חול ובתפילות הימים הנוראים. מה נאמר לפניך, השם אלוקינו? הלא כל הגיבורים כעין לפניך, וחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל, כי כל מעשיהם תוהו, כי הכל הבל. ואף על פי כן, שוויון יחסי בין הצדדים ותקשורת חופשית הם נגזרות משמעותיות של קיום הברית. סולובייצ'יק מביע את מאזן המעמדות בניסוח מודרני. הוא, אלוקים, מתחבר אל האדם והוא שותף לקיומו של בעל הברית. שיתוף האלוקים והאדם חיוני הוא לקהילת הברית, כי עצם הצידוק של הברית מבוסס בעיקרון משפטי הלכתי של מסע ומתן חופשי, קבלת אחריות הדדית של מחויבות, והכרה מלאה של זכויות שוות לשני הצדדים המתאגדים בברית. בנוסף, אומר זולובייצ'יק, התוצר הוא החוויה הפרדוקסלית של חירות, הדדיות ושוויון באימות האישי עם האלוקים. מתוך עיקרון זה צמחה מסורת יהודית מפוארת של ויכוח עם האל עד כדי אימות והתחת ביקורת. בפרשת וירא, אברהם מתחיל את המורשת, ובהמשך יאמצו אותה גם משה, ירמיהו ודמויות נוספות מהתנך. מסורת זו מופיעה גם בתלמוד, בקינות וברשומות מימי הביניים, ועד למחלוקת המתמשכת של אלי ויזל עם אלוקים סביב השואה. שימו לב לפרדוקס. היהדות חינכה את העולם לאמונה באל אחד, ישות שהיא מעבר לתפיסה אנושית ולשליטתה. הרמב״ם מסביר שאין סופיותו של האל גורמת לכך שכל הגדרה אנושית שלו תהיה מסולפת, היות שהיא מבוססת על יכולת מצומצמת של בני תמותה להבין ולתפוס את הטבע שלא ניתן להגדרה של האלוקים. ואף על פי כן, המסורת היהודית מתעקשת על כך שהאלוקות האינסופית, זו שהיא מעבר לגבולות התפיסה האנושית והידע, ואחראית על כל היקום הגדול, דואגת גם לבני האדם. האל מונע מאהבה, והוא מחפש ליצור איתנו יחסי שותפות במטרה לתקן יחד את העולם. אף על פי שההתגלות היא אינסופית, היא תפורה למידותיה של התבונה האנושית. וכשאלוקים בא בברית עם בני האדם, הוא מגביל את עצמו עוד יותר, במטרה שיהיה פנוי, נגיש ובר התייחסות. בזוגיות מסוג זה נמחקים פערי הכוח והדרגה, וברגע האמת מדברים השותפים מלב אל לב. המסר שמתקבל מאלוקים הוא שהאדם העומד בצל השכינה הוא צלמו של אלוקים. בעל ערך אינסופי, שווה לכולם ומיוחד במינו, ועליו להתנהג בהתאם. זהו רצון האל, לא ציות עיוור או קבלת הדין בהכנעה. מסיבה זו, השותף האנושי חש כי מותר לו גם להתנגד, לחרוג מכללי שיח התקינות הפוליטית, לא להסכים מיד. אברהם מתיח כלפי אלוקים דברי אמת, ובמקרה זה גם צדק, משום שהוא קיבל הזמנה לעשות כן. ואף כי הוא חוזר ואומר שאינו ראוי להיות בדין ודברים עם אלוקים, בפועל הוא מנהל מסע ומתן כשותף שווה לכל דבר ועניין. בדומה לכך, כאשר אלוקים מספר למשה על תוכניתו להניש את בני ישראל על חטא העגל, הוא מבקש, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול, במקומם. חז"ל מפרשים את המילים הניחה לי כהזמנה להבעת עמדה. וכשמשה מתווכח עם אלוקים מתוך אכפתיות ודאגה לאחר, מתוך חירות ומחויבות ליעדי הברית, הוא, בן האנוש, הופך לשותף של ממש בהחלטה ובני ישראל ניצלים מכיליון. מסתבר שזרועותיהם של אברהם ומשה ארוכות דיין כדי להתמודד עם אלוקים בזירת האגרוף. כשהערכים השולטים בכיפה הם חירות האדם, כבוד האדם ושוויון. בעיניי זוהי דרכה של התורה לאשר לשותפים לברית, כלומר לנו, לעדכן פרקטיקות דתיות כך שיגיעו למיצוי מקסימלי של ערכי אהבה, כבוד ושוויון, כמו למשל בשיפור יחס ההלכה כלפי אוכלוסיית נשים, נכים, להטבקים ולא יהודים. לו רק הייתה הפרשה מסתיימת שם. בבת אחת עושה פרשת וירא תפנית חדה וחושפת את הסתירה הגדולה ביותר לכל מה שנכתב לאל. האל אשר בחר באברהם מתוך מחויבות משותפת לצדקה ומשפט, מצווה עליו להקריב על הר גבוה את בנו התמים הבכור לבצרה. איזה פיצול קיצוני בין דת ומוסר. ההוראה נוגדת לא רק את ערכי הברית, אלא גם את שבועת הברית לאברהם. ואברהם, גיבור העלילה, שרק לפני שלושה פרקים התעמת עם אלוקים וניהל איתו מסע ומתן להצלת אנשי סדום כשווה בין שווים, פשוט מקבל את הדין בלי לומר דבר. ציות עיוור. במשך שלושה ימים הולכים אברהם ויצחק יחדיו אל היעד הסופי בלי להוציא הגה. אם כבר מדברים על ערך האדם, הורה המצווה להרוג את בנו יקירו כדי להיות ראוי לקשר עם אלוקים, חווה השפלה ופגיעה אנושה בכבודו. עשרות שנים של עיסוק בסתירה זו הובילו אותי לפרשנות היחידה שמניחה את דעתי. עקדת יצחק היא למעשה סירוב לקבל קורבן אדם. ברגע האחרון נאמר לאברהם אל תשלח ידך אל הנער. אך בתקופת התנ"ך תופעת הקרבת ילדים הייתה נפוצה. לימים כתב הרמב״ם שהעלאת קורבנות אדם הייתה רחבת היקף ומוטמעת תרבותית עד כדי כך שלא ניתן היה לדמיין פולחן דתי רציני שאינו כולל קורבן אדם. כמו כן, בימי חייו של אברהם אבינו, הקרבת ילדים נתפסה על ידי רבים כמעשה של מסירות דתית נעלה. לעתים אני תוהה אם הקונסנזוס הזה עיצב או עיוות את יכולת ההבנה של אברהם עד שהיה סבור כי אלוקים מציבה עליו להעלות באמת את בנו לעולה. איך יכול האל להרחיק את היהדות מפולחן קורבנות האדם כאשר האמונה ביעילותו היא כל כך גורפת? נראה שהדרך הטובה ביותר להעביר את המסר ולרוקן את הטקס ממהימנותו היא להורות לאברהם, אב הטיפוס של הברית המונותאיסטית, לבצע אותו. ובמשך שלושה ימים להעביר אותו את כל שלבי הטקס אחד לאחד עד שיגיע לרגע השיא. בשלב זה, שבו כל הצופים מעורבים ויודעים כיצד הסצנה העתידה להסתיים, קוטע אלוקים את המהלך וקורא לאברהם לא לפגוע בנער. רגע ההיפוך בנקודת השיא יחולל את הדיסוננס המקסימלי כלפי תקפותו של המנהג להקריב ילדים. ובעתיד לא ניתן יהיה להכחיש שברגע האמת, כאשר העולם כולו היה שותף לדעה שזוהי הרמה הגבוהה ביותר של עבודת האל, יצאה בת קול משמיים ושללה אותו מכל וכל. כך שהעקדה אינה סיפור של התמסרות טוטלית לעבודת האל, אלא דחייה טוטלית של מודל הקורבנות שבחסותו האדם מקריב הכל, ובכלל זה את המוסריות והרגש האנושי, למען רצון האל. אז למה פרשנות זו אינה מספקת את כמיהתי התיאולוגית לאל שמבקש ליצור עם בני האדם יחסי אהבה ללא מטרות רווח, בניגוד לישות הדורשת ציות עיוור ועיון עצמי? התשובה היא שאני עדיין נאבק עם עצמי בניסיון ליישב את התנהגותו של אברהם במהלך שלושת ימי ההליכה אל הר המוריה. לפי הטקסט המקראי, נראה כי אברהם פשוט היה מוכן להקריב את בנו יחידו אשר אהב. כשאני שומע את תקיעות השופר בראש השנה ומתפלל לאלוקים שירחם עלינו כרחם אב על בנים, אני חושב על אברהם ונחרד. איך יכול היה אברהם להרגיש אהבה כלפי בנו ובכל זאת להמשיך בצעידתו לעבר הר המוריה? המסקנה שלי היא שאם לא נוכל לקבל מאלוקים הוראה ששוברת את המצפן המוסרי שלנו או מרסקת את ליבנו, הרי שמושכות הריבונות נתונות בידי ההיגיון והלב. או אז, ההיגיון והלב הם האלוהים, אנחנו האלוהים, ובידינו היכולת לחרוץ בין טוב לרע. וזו בעיניי נקודת הכשל. המוחלטות והסופיות של מהלך השוויון בין האדם לאלוקים. בנושאים הקשורים לתורה, אלוקים רוצה שנעשה שימוש בחירות, היגיון, מצפון. חובה עלינו להקשיב לכל ההיגיון יותר מ-99% מהזמן, גם אם זה ידרוש מאיתנו להתייצב מול אלוקים או להתנגד לפרשנות מקובלת של התורה. חובה עלינו להפעיל את כוח השיפוט ולהבין את הציווי האלוקי באופן שהוא מתיישב עם כבוד האדם וערכי המוסר, ולקרוא עליו תיגר כשהוא סוטה מדרך המוסר. אבל פעם בחיים, או במילניום, או בנצח, נזהה את דבריו הבלתי נשלטים של האל, דברים שינצו את מערכת הערכים שלנו או ישברו את ליבנו. ועדיין יהיה זה הדבר הנכון לעשות. רגע כזה הוא אפשרי רק אם הוא מתרחש במסגרת של קשר ישיר עם אלוקים, כמו שהיה לאברהם, ולא מטעמה של מסורת שעברה בירושה, או טקס שמילותיו הן סמכות עליונה. אברהם זיהה את הרגע למרות שההוראה עמדה בסתירה מוחלטת לכל מה שהרגיש והאמין. אנו לומדים מסיפור העקדה שעלינו להיות מסוגלים להכיל את הרגע החד פעמי שבו מתשתשים כללי ההיגיון והמוסר. אבוי לנו, כי כל כך קל וכל כך סביר להיקלע לרגע של שיפוט מוטעה שיחריב את כל מה שאנו יודעים על אלוקים ומה שאלוקים רוצה מאיתנו. אני נשאר מחויב להמשיך ולהשמיע את כל המצפון גם בהתעמתות עם האל. אך אני מכיר בכך שישנה רמה נדירה ונשגבת, שבה כל תבניות המחשבה שלי לא יכולות לה, והערכים שהאמנתי בהם הופכים בלתי רלוונטיים. מדי שנה, בשבת וערה ובראש השנה, כשאנו קוראים את פרשת העקדה, אני מתפלל ביתר שאת שלעולם לא אתקל ברגע כזה. אני לא חושב שאוכל לעמוד בו. שבת שלום.